ערב טוב לכולם. בעולם השידוכים יש ביטוי שנפוץ בקרב מחננו, דוס אבל פתוח. אני בטוח שכולם נתקלו בביטוי הזה. אם הייתי צריך לתאר בשפה פשוטה, או שכולם יבינו על מה אנחנו עומדים לדבר בדיון הקרוב, אז השאלה, האם יש דבר כזה דוס אבל פתוח? למה הוא פתוח? למה הוא לא פתוח? ואולי ביתר רחבה, אני חושב שהסוגיה היא מוכרת לכולם. אנחנו מוקפים מכל עבר בשפע של ידע, שפע של תרבות, של מדע, של טכנולוגיה, כמו שתיאר הרב אבינר. וכמו שאמר הרב מנת, השאלה מורכבת מהרבה גורמים ומשתנה מאדם לאדם, משתנה מזמן לזמן, משתנה ממקום למקום. אבל אנחנו ננסה בדיון הזה להעלות את הכלים להתמודד עם המציאות המורכבת הזאת, עם הכלים שבן תורה צריך לדעת לקחת איתו לעולם הזה, וברשות הרבנים לדבר על נושאים שהם טיפה יותר ספציפיים ומעשיים לחיי היום-יום. רק נציג את הדוברים, ימין לשמאל, הרב ימר, סגן ראש הישיבה, כאן בשלבים, פרופסור סוכניק, נשיא מכון לב, הרב אבינר מישיבת מעלה אדומים, והרב מנת מארגון ערכים. לפני שנתחיל, אם אפשר לבקש מהדוברים, מי שרוצה, לתת לנו בממש כמה משפטים קריאת כיוון לגבי הכיוון שאנחנו צריכים לנקוט כשאנחנו באים להתמודד עם התרבות שבחוץ, עם המדע שבחוץ, עם הטכנולוגיה שבחוץ. נתחיל משמאל לימין בכבוד הרב.
אני הייתי רוצה רק אולי לעשות קצת סדר, כל פנים מבחינת איך שאני מרגיש ושומע את הדברים. חז"ל אמרו, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. כשאנחנו אז ממילא מתבטאים על הנושא של תרבות, הייתי רוצה לחלק את זה גם כן לשניים, לאותה תורה ולחוכמה. זאת אומרת, יש עניינים של השקפות עולם, שנובעות מתפיסת המציאות, חובת האדם בעולמו, איך העולם נראה, יש לו בורא, אין לו בורא, ההשגחה היא עד גלגל הירח, מתחת לגלגל הירח, וכן הלאה וכן הלאה, לבין דברים שבעצם הם טכניים, ושהרב אבינר אומר שהם בכל זאת מבטאים גם משהו מן הרוחניות שלהם, אבל בכל זאת, בעיקרם הם טכניים. אם זאת השפה, אם זאת, שוב, כפי שחז"ל אמרו, הכיר את זה כחוכמה, שזה נכנס לדברים שמתוקנים שבאומות, שצריך להבין שגם האומות לא מנותקות לגמרי מתורת ישראל, כיוון שהם לא מחויבים בשבע מצוות בני נוח, והם קיבלו את זה על עצמם בשלבים מסוימים של האנושות, שמבארים את הכעס על שכם, שהאומות גברו את עצמם מן העריות וכן הלאה. זאת אומרת, יש להם לפעמים התנהגות מוסרית שגם היא נובעת מאיזושהי תפיסה תורנית. אברהם אבינו כבר הכריז, כאשר אין יראת אלוקים והרגוני. זאת אומרת, כשאין לך בעצם חיבור נכון לתפיסה העולמית התורנית, ולכן גם הרב קוק כל כך בטוח מראש, שאם אחרי שנלמד את התרבות הכללית, אז ברור שנוכל להראות את עליונותה של התורה שלנו, כיוון שלא ייתכן, לא תיתכן שום תפיסת עולם נכונה ושתוביל את האנושות לכיוון נכון, אם היא לא מושתתת בעצם על התפיסות התורניות הבסיסיות, שזאת האמת. אז לכן, מבחינה זו דומה לי שיש פה דבר מאוד ברור בין תפיסת עולם השקפתית תורנית שתורה בגויים אל תאמין לבין חוכמה בגויים שיכולה להיות וטכניקה שיכולה להיות, ולא אכנס לפרטים לפרשנות על האגדה של יהודה, רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי, וכבר אמרו שיכול להיות שרק היה, כן, גם זה צריך להבין שהגויים שנתנו לו את הזכות לדבר ראשון בכל מקום מה פירושו של דבר. על כל פנים, רב שמעון בר יוחאי, לפי מה שאני זוכר שם, מסופר אחרי שהוא יצא מהמערה, שהכניסו אותו למרחץ. אז תוכלו להגיד שאולי אחרי שהתמרקה תפיסת עולמו במערה, אז כבר הוא יכול להיכנס למערכת צרות. יכול להיות שכל הדיון ביניהם היה, האם אנחנו חייבים להיות בכלל אסירי תודה לגויים על מה שהם כן נתנו, לעומת כל החורבן שהם עשו מצד אחר, ואי ההסכמה שלנו לתפיסת עולמם וכל זה, האם בכל זאת אנחנו מחויבים להם איזשהו חוב מוסרי? רבי יהודה אומר מה שהוא אומר, רבי שמעון יוחאי אומר מה שהוא אומר, מבחינה זו אמר האלוקים הוא צודק, לא חייבים להם שום דבר. אבל על כל פנים, אני חושב לא יודע, אינני יודע אם יש צורך לחוש לאיזושהי תחרות, יש לחוש לאיזושהי תחרות, או שהם עתידים עם כל המאבק עם תנועת ההשכלה. כמובן אמרתי, הזכרתי את זה בדבריי, יש יצר לב האדם רע מנעוריו, וכיוון שיצר לב האדם רע מנעוריו, אז כשיש לו קטיעים גם פיזיים בחוץ, יש שווקים שיש להם כל מיני דברים, אז צריך לדעת איך ללכת שם, כמה להפך התפיסה היא שאומות העולם לעתיד ישרתו אותנו, ויכול להיות שהשירות שלהם כבר היום מתבטא במה שהם נותנים לנו מבחינה טכנולוגית. הם יעמדו ויראו את צוננו, יכולים להיות לזה מובנים מאוד מאוד רחבים, וצריך לדעת להיזהר ולא, זאת אומרת, להשתמש בדברים האלה, כמו שחזל אמרו, חוכמה בגויים, זה אנחנו יכולים לקחת מהם ולהיעזר בהם. אז כך שדומני שבכל מה שנאמר הייתה לי הרגשה של אי בהירות מבחינת ההבדל בין אותה תורה שאין בגויים לבין החוכמה שיש בגויים, שעם זה אנחנו יכולים ללכת. ונכון שיש לנו את הבעיה של, כפי שהרב וינר הציג היטב, את המשפיע ומושפע, שכל מי שמשפיע הוא גם מושפע, ולכן השאלה הזו היא באמת מאוד מאוד עדינה, והיא באמת שאלה הלכתית באיזה מידה ועד כמה ומתי ואיך להיכנס לדברים הללו. ברור שהקדוש ברוך הוא ברא או בחר בעם ישראל לתפקיד הזה, חובתנו לכאורה היא להתפלל אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, והיחיד שיש לו את הסמכות ואת האפשרות להכניס את יצוריו לניסיון כשם שהוריד אותם בכלל לעולם, שאז הייתה מחלוקת ארוכה בין בית שמאי לבית בית הלל, שאולי היה להם עדיף להיות אי שם, לא לרדת בכלל לעולם, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, וכך בעצם נפסק. אבל עכשיו שנברא, אז יפשפש במעשה, ימשמש במעשה, ואותו בורא שהוריד אותנו לעולם, הוא גם יזמן לנו את אותם מקרים שבהם אנחנו צריכים לפעול בכל זאת ולהיכנס לניסיון. אז יש לנו רק להתפלל, כמו שאנחנו מתפללים בבוקר, שבאמת לא נבוא לידי ביזיון, ולבקש לא לבוא לידי ניסיון, כדי לשמר את עצמנו. והקדוש ברוך הוא, במידה הוא יחליט להוציא אותנו משדות הקרח, הוא החליט כנראה להוציא אותנו משדות הקרח, אז נעשה מה שהוא מורה לנו. אבל מבחינתנו, הצורך שלנו לשמר את עצמנו, זה להתפלל ולבקש להתנאי במדבר ולא נמוכים.
אני כבר לא זוכר מה השאלה, אני מתנצל.
עדיין לא שאלה, רק בכמה מילים.
כיוון הכללי למה?
להתמודדות שלנו עם העולם.
מה זה כיוון הכללי להתמודדות שלנו עם העולם? אני רוצה להגיד משפט אחד. האם אפשר למצוא נוסחה מדויקת לדרך ההתמודדות? אני לא יכול למצוא נוסחה, בגלל שכל נוסחה תשאיר אותנו באי ודאות ובהגדרות מורכבות. הדבר אחד אפשר לדעת, שככל שהעוצמה הפנימית של אדם בתורה היא גדולה, כך הוא יכול לצעוד בבטחה בעולם. והכוונה לעוצמה הפנימית שלו, הגדלות הרוחנית. וככל שהוא גדול מבחינת כוחות הנפש התורניים שלו, הוא יכול לצעוד בעולם לפגוש כל מיני דברים בלי להיבהל, להושיט את היד ולקרב דברים שנראים לו מתוקנים, יכולים להיות בבחינת חוכמה כזאת, חוכמה אחרת, שבגויים. אבל האם יש לה נוסחה? יש מאמר של הרב קוק שנקרא מאמר המחשבות. אולי למדתם אותו, נמצא בספר עקבי עצור. המחשבות זה הכוונה, המחשבות שהתפתחו בקרב העולם. הרב אומר שיש שם, רואים שיש גדולי ישראל שקירבו השקפות מן העולם, יש גדולי ישראל שלא קירבו, יש גדולי ישראל שקירבו חלק ולא קירבו חלק. אז יש לנו את זה מחלוקת, הרמב"ם מצד אחד, אחרים מצד אחר. אומר הרב לא, זה תלוי בסוגי המחשבות. יש מחשבות שלהם אנחנו אומרים אני ודאי ישכון, ומשפטים בדיברים די לא, אנחנו לא שייכים בזה לאומות העולם, אין לנו שום זיג וזיקר לאותה מחשבה בקרב אצל אומות העולם. מדח מצד השם יש לה מחשבות מופשטות, כלל אנושיות שגדול ישראל לקחו, יש באמצע מחשבות כלל אנושיות עם לבוש נוכרי, ואז באים גדולי ישראל ומצליחים לגייר אותם. טוב, אחרי שיש לנו את המיון הזה, אז תמיד שאלתי את עצמי, נו, ועכשיו, נו, מה עכשיו אני אתחיל למיין? אני אתחיל לדאוג, זה מחשבה כזאת, זה מחשבה כזאת, איך אני יודע? איך אני יודע אם זה באמת מחשבה שסותרת את תורת ישראל, או זה מחשבה כלל אנושית שיכולה להתווסף, יכולה להיות מתוקנת. אז הרב אומר בסוף הפסקה הזאת, תרומת ישרים תנחם. תרומת ישרים תנחם פירושו של דבר שאדם שיש לו ישרות גדולה של תורה ושל קדושה, אז יש לו כיכולת לחוש מה אפשר לקרב ומה אפשר לקרב. ישר יכולה להיות מחלוקות, אבל זה מתוך הגדלות שלו של תורה, קוראים לזה בישיבות שכל של תורה, זה עין של תורה, כל הביטויים המורגלים מבית המדרש. אז ככל שאדם, אני אומר זה לתלמידים, ככל שאתם תתעצמו יותר בתורה, אז אחר כך אפשר ללכת בעולם יותר ברוחבה, בלי פחד, בלי יראה, בלי לראות כל הזמן שמה משהו יבלע אותי. ואין רבה, לא רק שאפשר ללכת בלי פחד לצעוד בעולם, גם אפשר לקחת מבין לחשוב שזה יזיק דברים כמובן שמתאימים מתוך אותו מבט פנימי קדוש נפלא שיש בתוך האדם. לכן, ובזה אני אסיים, תשאל אותי מה שכחתי כבר את השאלה, אבל מה הכיוון הכללי להתמודדות? אז הכיוון הכללי להתמודדות זה ללמוד תורה. זה אומרים את זה כל היום בישיבות, אבל עכשיו יש לי הזדמנות להגיד לכם את זה. ללמוד תורה, ככל שאדם יותר גדול בתורה אז המבט שלו הוא יותר מדויק כלפי כל מה שסובב אותו, והוא יכול ללכת בביטחה ולפגוש את העולם מלבלי לפחד ולהתמודד בהצלחה מרובה.
אני מאוד התחברתי למילים של הרבינר. אני גם חייב להגדיר שאני רואה את תפקידי בפינה הזה קצת שונה, זאת אומרת אני לא מתאמר לפסוק הלכה, אני באמת רוצה להתייחס לדברים שהם בפרקטיקה של הדבר. אבל זה ברור לי, כמו שנאמר קודם, שא' להימלט, לברוח מהמגע עם התרבות הכללי זה בלתי אפשרי, הן מבחינת הצד הפרקטי, הן מבחינת משימתנו כאור לגויים, אין לנו ברירה, וזה חלק מתפקידנו. זה ברור גם שעד כמה שאנחנו מכירים יותר את הנושאים שקשורים בין אם זה להשכלה, בין אם זה לתרבות, זה ישפיע בצורה מאוד ישירה איך אחרים יראו אותנו ואיך אנחנו נראה את עצמנו. אז מבחינת הרחבת האופק הזה הוא הכרחי. זה שהתורה נשארת במרכז, נשארת כהדבר הכי חשוב, על זה אנחנו לא מתווכחים ולא דנים אפילו. אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו יודעים שאנחנו חיים בעולם של עשייה. אולי דווקא עכשיו אנחנו קוראים את הפרשיות שקשורות ליוסף הצדיק. בסופו של דבר יוסף הוא איש עשייה. בכל מהלכים בחיים שלו הוא עושה, אולי עושה נכון, אולי לפעמים לא כל כך עושה נכון, זה כבר דיון. אבל בסופו של דבר החובה הזאת לעשות בתוך העולם שאנחנו חיים גם מחייבת אותנו להכיר את האזור שאנחנו חיים בה, והתרבות והעולם שמסביב הוא חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. אני חושב שמה שהרב אמר שחייבים לעשות בלי לפחד, לפעמים כן צריכים לפחד קצת, הפחד הזה הוא לא רע. זאת אומרת, זה שאנחנו זוכרים שיש סיכון מסוים לדברים מסוימים, זה דווקא לטובתנו, זה מרתיע, זה מרגיע אותנו ואולי מכוון אותנו בצורה הנכונה. אבל בסופו של דבר החובה לעשות ולהתעסק בעשייה הוא בעצם עיקר תפקידנו, ובסופו של דבר דורש התייחסות לנושאים האלו בצורה ברורה וחלקה.
אני חושב לגבי שאלתך, אני חושב שבעצם התשובה נמצאת כבר בקדושים, כי לפי הבנת הרמב"ן יש דברים אסורים ויש דברים מותרים. אבל זה שזה מותר עוד לא אומר באיזה מינון, לא אומר באיזה צורה, ולא אומר איך זה ישפיע עליך. וזו בעצם השאלה, ואז בא הציווי של התורה, תהיה קדוש, תהיה רוחני. ואני חושב שההסבר של הרב הודנר לדברים, מה זה קדושים תהיו ומה זה לא להיות נבל ברשות התורה, בעצם מאוד קשור גם לשאלה של היחס לעולם והיחס לתרבות. הרב הודנר אומר, להיות קדוש פירושו לחיות חיים רחבים של תורה, לא לקפוץ מעולם אחד לעולם אחר, לא לחיות בסתירה, לא לחיות בקו שיש דברים שקשורים לריבונו של עולם ויש דברים שמוחקים ממנו לגמרי, אלא לחיות באיזשהו עיגול כשהתורה באמצע. וכאן בוודאי הדברים שהרב אבינר אמר, ככל שאנחנו נהיה יותר אנשי תורה, נחיה תורה, נקנה תורה, אז אנחנו נוכל יותר להרחיב את העיגול. וכשמדברים על הרחבת העיגול,
כשאנחנו מדברים על הרחבת העיגול, אז אני חושב שאנחנו מדברים על שני דברים. כשאנחנו מדברים על הרחבת העיגול, אני חושב שאנחנו מדברים על שני דברים. דבר אחד זה כמובן הקריטריון ההלכתי. הקריטריון ההלכתי זה קריטריון ראשון של השאלה כמה אני יכול להרחיב את העיגול וכמה לא. והקריטריון השני שאנחנו צריכים לדעתי מאוד לשים לו תשומת לב, זה לא לאבד רגישות. יש דברים שיכול להיות שמותרים הלכתית, אבל הם עדיין יכולים ליצור מצב שאנחנו מאבדים רגישות לקודש, רגישות לתורה. ולכן לדעתי השאלה של ללכת למערה לא שייכת לציבור שאליו אנחנו מדברים. השאלה של הציבור שאנחנו מדברים זה אם אנחנו מצליחים ליצור עוצמה של תורה במרכז, חיים של מעגל, כשיש שני קריטריונים למעגל הזה. הקריטריון ההלכתי והקריטריון מה זה עושה לי, מה אני מרגיש. אני מרגיש שהדבר הזה מקרב אותי לעבודת השם או מרחיק אותי מעבודת השם. ואם אנחנו נצליח ליצור חיים שהתורה באמצע מקושרת לכל חיינו, כולל הדברים שקשורים לתרבות ולתרבות הפנאי ולכל הדברים האלה, ושני הקריטריונים האלה יעמדו לנו כל הזמן מול העיניים, אני חושב שנצליח להכין את עצמנו, כמו שאמר הרב בן מנת, ואני ודאי מסכים איתו, אי אפשר לגשת לסוגיות האלו בלי הכנה. והכנה פירושו גם לדון בדברים. אני חושב שכן, הדברים של הרב קוק שמדבר על תלמידי חכמים הרבו שלום בעולם, שהשלום דווקא נוצר מריבוי הדעות, זה לדעתי הרגשה שאני מרגיש פה הערב. דווקא הבירור של הדברים מצד אחד, והעיקר הוא לקנות תורה באמינות של תורה. והשילוב הזה של לדון על החיים אבל בעיקר לקנות תורה, ואז לדעת לפתח את ההלכה ואת הרגישות, הם יביאו לאיזון הנכון שמצד אחד נכין את עצמנו ומצד שני נוכל להיות פתוחים ומשפיעים ואולי גם להיות מושפעים, אבל הרבה יותר משפיעים מאשר מושפעים.
החלק הראשון של השאלות שאני עומד להציג בפניכם יהיה בנוגע לאקדמיה. השאלה הראשונה היא, האם יש ערך מהותי, האם אנחנו מעודדים את התלמידים שלנו ללכת לאוניברסיטה לא רק היחידים צי לפרנסה, אם נאמר את זה ככה, אלא כאיזשהו ערך בפני עצמו, או שאנחנו רק רואים פה איזשהו אילוץ, אם בכלל ללכת. אני חושב שמן הראוי להתחיל דווקא בפרופסור סוכניק בשאלה הזאת.
המלצה כבר ללכת לאקדמיה לדעתי זה לא רק המלצה, במידה מסוימת הכשרה לקריירה שמאפשרת פרנסה בצורה נוחה, בצורה מכובדת, זה צו השעה, אין לנו ברירה בזה. השאלה איך לעשות את זה, באיזה מסגרת, זה כבר דבר שדורש דיון ודיון מעמיק. אבל לדעתי ההכרעה כבר נפלה שבעידן שלנו זה המקום שהבן אדם מכין את עצמו לקריירה, מכין את עצמו לפרנס משפחה, ואם היכולת קיימת, אם הרצון קיימת, זה דבר אחד. פשוט הגענו למצב שככה יהיה. שנית, אני חושב שבסופו של דבר האקדמיה גם מכניס בנו איזושהי שיטות חשיבה, שיטות אנליזה, מאפשרת לנו חשיבה אולי בכיוונים שבסופו של דבר ישרתו אותנו גם בלימוד התורה, אבל זה בא מפרספקטיבה אחרת, והגיוון הוא דווקא בריא, הגיוון הוא דווקא מרחיב את דעתנו ופותח לנו אפשרויות שאולי לא היינו חושבים עליהם אחרת. בנוסף לזה, בסופו של דבר, כל מה ש... ואנחנו רואים את זה ברוב הגישות שמעודדות בידוד, אפילו נגיד בידוד כמעט מוחלט, זו שיטה שאומר ככה one size fits all, שגישה אחת מתאימה לכולם. ולדעתי זה כבר לא, גם לא שייך. זאת אומרת, ההגשמה עצמית, זה שבן אדם באמת יכול להתייחס למה שליבו חפץ, ללמוד דברים שמעניינים אותו, דורש איזושהי מעורבות במערכת השכלה הרבה יותר רחבה ממה שניתן להשיג בלי העולם האקדמי. אז הן מבחינת ההגשמה העצמית הזאת, הן מבחינת הסיפוק, שהוא חלק בלתי נפרד, אנחנו נתייחס לזה, אני מתאר לעצמי כשנדבר על קריירות. אבל בסופו של דבר, ההחלטות האלה הן החלטות שישפיעו עלינו לעשרות שנים לכל אורך חיינו. וההכנה הנדרשת לזה חייבת לבוא גם במסגרת שמאפשרת לנו לשמור על הצד הרוחני שלנו, אבל גם לרכוש את הכלים שיאפשרו לנו להכין את עצמנו כמו שצריך.
אתה עושה חילוק במדעי הרוח, במדעי הטבע, אני חושב.
אני אישית, כפי שהרב יודע, איש מדעי הטבע. אבל זה כבר חוזר לפרקטיקה שנאמר בהתחלה. זאת אומרת, זה ודאי נכון שבהרבה מובנים מדעי הטבע הם יותר שייכים להכנה, לקריירות, במיוחד להייטק וכו'. ובסופו של דבר, מה שאמרתי בהתחלה, שיש אלמנטים של חשיבה שניתן ללמוד, אם זה מהיבט של חוכמה בגויים טעמים, שאפילו במדעי הרוח, אני לא אומר את זה כערכים, אני אומר את זה כאינפורמציה, דבר שנותן רקע, שנותן פרספקטיבה, שגם נותן איזשהו פן נוסף לחשיבה, אז בזה אפילו מדעי הרוח כן יכולים לתרום. השאלה, האם יש סיכון נוסף במדעי הרוח, אז זה ודאי תלוי במסגרת הספציפית. אני יכול לשרת את האינטרסים שלי עצמי ולהמליץ על מוסדות מסוימות, אבל אני מבין את הסיכון, אני חושב שכולנו מכירים בזה, אבל להגיד שזה לא יכול לפתוח את הראש ולא יכול לתת פרספקטיבה שהיא גם חשובה לבן אדם לטווח ארוך, אני חושב שיש לה איזושהי חשיבות.
קופצים קוטב לקוטב. האמת היא ש כמעט הייתי אומר חס וחלילה, אבל זה נכון, תמיד היה בעם ישראל שהיה צריך את הפרנסה וכן הלאה. גם בזה יש מחלוקת בין רב שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל, מחלוקת מפורסמת, מסכת ברכות, תפ"ה, עולם הדבר, תפילת כיצד מברכים. האם יעסוק אדם באיסוף הדגן וכן הלאה או לא? ועסוק רב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, שוב, באמת רב שמעון בר יוחאי, זה אותו רב שמעון בר יוחאי, אבל, כפי שאתם יודעים, יש הרבה שכתר תורה, כפי שאומר הרמב"ם, מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. נכון, אני יכול לומר לכם, אבי שיחיה ויאריך ימים, מאוד רצה שאני אלמד, בין היתר במוסד שערה, פרופ' סוכניק נמצא, הוא עצמו היה מרצה שם וכן הלאה. שאלתי אותו פעם, אבא, אתה גם אומר שצריך רבנים צעירים, מדוע? אז אני אומר, תראה, אני ממש שלם, אם אתה תרצה לבחור בישיבה, אני שלם לכך ובכך ב-100%, אבל אני אביך, ואני דורש טובתך, ואני חושב שיהיה לך יותר קל כאיש מדע, רק פיזיקאי אל תהיה, הוא פיזיקאי. כל דבר אחר, פיזיקה זה קשה. הדשא של השכן תמיד ירוק יותר. נכון שיש פה עניין של מסירות נפש, נכון שיש פה עניין של מסירות נפש, אין ספק. ובאמת, מי שעסק רב שמעון בר יוחאי לא תמיד עולה בידו, אבל אתם הרי רואים פה את הרמים שלכם, שהם, זה גם אפשר להתפרנס מתורה, ולא בהכרח שעושים אותה קרדום לחפור בה. זה בטלה וכו', סוגיות לעצמם. אבל ודאי שיש בזה מסירות נפש, וגדולי תורה לא צמחו במערב אירופה, הם צמחו במזרח אירופה. גם קצת בגלל אולי ההסתגרות שלהם, זאת הייתה התגובה שלהם להשכלה. מערב אירופה הגיבו אחרת, אבל ענקי רוח צמחו במזרח אירופה. וכל אחד, כפי שאומר הרמב"ם, הרוצה ליטול יבוא ויטול. אני חושב שבעולם התורה יש לאדם שכפי שהגדירו קודם, ואני שמח שהרב אבינר הגדיר את הדברים כך, כמו שזו בעצם הייתה כוונתי בדבריי, שאדם צריך לבנות את עצמו, להעמיק את עצמו. כל הסוגיות שאני דיברתי עליהן הן כולם סוגיות תורניות ומצוות אמונה ומצוות אחרות, זה כולו תורה. ואדם, אני זוכר שבאחד השיחות שלי עם הוריי, אז אני, דרך אגב, אני גמרתי מגמה ריאלית בתיכון. הוצאתי בגרות, הוצאתי בגן קצת יותר מוקדם, לכן היה לי זמן ללכת לישיבה לפני שהלכתי לצבא. וכשאמרתי להוריי שכל כך טוב לי בלימוד, זה כל כך מעשיר אותי במחשבה, שממש לא חסר לי, למרות שהייתי מאוד, מאוד אהבתי, ואני מסכים עם מה שאמר פרופ' סוכניק, שבהחלט זה תורם לחשיבה. אבל בכל זאת, אם אנחנו שואלים את עצמנו מה דורשים מאיתנו, ואני לא חושב שהגאון מווילנה הייתה לו בעיה בחשיבה, ולא לרוגצ'ובר ולא לאחרים, ואני יכולים לשאול רבנים שהם צריכים להורות את הדרך, אבל דומה לי שמי שחשקה נפשו בתורה יכול למצוא בה את כל מה שצריך. ונכון שמי שלא שייך לזה, וכפי שאומרת הגמרא כבר, לא כולם יכולים לעשות כמו רבי שמעון בר יוחאי, אז נכון, אז אנהג בהם ענייני דרך ארץ, כפי שאומרת הגמרא, אבל אנהג בהם, זאת אומרת שוב, כפי שיוצא פה מכל הדברים, ברור שזה הכל, הכל במהלך תורני. ועכשיו לגבי השאלה שנשאלה, אם יש בזה תכלס חוץ מפרנוסה, אז השאלה מראש, שוב, כמו שאני אמרתי לכם, אסור לי פה לפח של השאלות. השאלה מראש נמצא כאילו אל שני הצדדים. זהו, או פרנוסה או תכלית. היה באמת מישהו חשוב שדוקטור לכימיה, אולי גם, הוא דרך אגב גם היה מרצה ועסק במחקר במכון לב, שבאמת שאל אותי את השאלה הזו, הוא כבר היה אחרי דוקטורט, והיו המון מאמרים בתוך המגירה, וחזר בתשובה, והוא שאל אותי את השאלה הזו בדיוק, האם יש בעיסוק במדעים משהו מעבר להשתדלות, ועוד משהו שלא הוזכר פה, כן, לראות את חוכמת הבורא. ואמרתי קודם שיש כמה מצוות תורניות, כן, גם. אז אמרתי לו בכל זאת שלא. אבל נכון, ולכן אני אומר שוב שהשאלה לא מוצגת כרגע, העיסוק בפרנסה הוא לא דבר שפל, ולמעשה מה שהקדוש ברוך הוא חייב או הכריח את האדם להיכנס למסלול של פרנסה והוא מוכרח לכך, זה עצמו יכול להביא אותו לשלמות. זאת אומרת, אם זו דרך העבודה שלו, אם רב יפסוק לו, אתה לפי כוחותיך, לפי יכולתך, לפי סבלנותך וכו', ויש רבנים שאומרים גם לאברכים, עזוב את הכולל, להיכנס למשהו אחר. אז זה השלמות שלו, וגם העיסוק בפרנסה ובגידול משפחה, אם זה כרגע מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו, זאת השלמות שלו, זה יביא אותו לשלמות נפשו, זה יעמיד אותו בכל מיני סיטואציות, בכל מיני דברים שבהם הוא צריך לפעול. ואני זוכר שהייתי, למדתי בישיבת באר יעקב, ואמא, הרי כפרת משכבה, היא הייתה חולה, מאושפזת, ונקראתי לבוא הביתה כדי לטפל באחי שהיה צעיר ממני ב-14 שנים. וכזה לא היה לי נוח לעזוב את הישיבה, ואמר לי הרב וולבה אז בזמנו, תסתכל על נוח. נוח היה גדול הדור, יותר מאברהם, פחות מאברהם, דיונים בחז"ל, אבל היה גדול הדור. איש צדיק תמים, זה לא... הלוואי נזכה לכזה כינוי. על כל פנים, אומנם בדורותיו, אבל גם זה נוכל לקבל. אם כן, תראה מה שהוא עשה. היה שנה שלמה, ערבב שמה כל מיני דברים, ויצר תולעים כדי להכיל את הזיקית, וקיבל מכות מהאריה וכו', והיה אח נוח, גונח מהתורח של טיפול בחיות, שנה שלמה. לא פתח גמרא לכאורה, היה צריך כל הזמן להסיק את החיות, כאן שיש חיות שוכלות ביום ויש חיות שוכלות בלילה, כפי שאומרים חזק. אז זה היה אז התפקיד שלו. בזה הוא הגיע לשלמות שלו, הוא מילא את רצון השם ממנו, כך שהפינות שאנחנו, כפי שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא שמביא אותנו לידי ניסיון, כפי שהביא אותנו בכלל הסיכון הזה של לחיות פה את החיים, אז לא השאיר אותנו שם בשמיים צחים וטרורים, אז הוא מביא אותנו למקומות, והפרנסה זה אחד מן המסלולים, וזה עצמו, חס וחלילה, לא לראות כדבר שהוא לא בסדר. אדם מפרנס משפחה ומגדל משפחה עוד עבדי השם, זה דבר עצום. וכשהוא עושה את זה בצורה כזו ובאופן כזה, וכפי שאמרנו, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, זאת אומרת, הוא כל רגע פנוי, רק מגיע הביתה, יושב ולומד, ויודע היטב מה עיקר ומה תפל, כמו חסידים הראשונים שהיו עושים תורתם קבע ומלאכתם ארעי וכו'. אז ודאי שגם העיסוק בפרנסה הוא קיים מצווה גדולה של בוראו, וזה עצמו איננו דבר פסול ולא דבר שיש לזלזל בו חלילה.
רק בשעות הרב מנת, להעמיד דברים על דיוקם, הרב הזכיר את, גם את הרוגשובי וגם את הגרע, ולמיטב ידיעתי שניהם ידם רב להם בהרבה חוכמות העולם, זאת אומרת...
אני מסכים, אני אומר, כל זה בא להם מתוך תורתם, בעזרת תורתם. אני לא אומר שהם לא קראו פעם ספר של פיתגורס כדי ללמוד חוקים, אני לא בטוח בזה דרך אגב, אבל להפך, בגלל זה הבאתי אותם, כדי להראות שבתורה הפוך בה והפוך בה וכולה בה.
אנחנו בכל זאת מחפשים הנחיה לבחורים צעירים ש... לא כל אחד מתוך התורה יכול להגיע למשפטי פיתגורס וכו'.
אוקיי.
לשלוח לאוניברסיטה כדי...
אין בעיה, תלמד הלכות כלאיים עם פירוש של הרש ותראה שם את משפט פיתגורס והוכחות למשפט פיתגורס. אתה רוצה לקרוא את החזוני שעם הוכחות למשפט פיתגורס, אני יכול להפנות את החבר'ה הצעירים לסיפור הראויה, אין בעיה. זאת הבעיה. שוב, כשבחור צעיר עומד בפני שאלה לאן עליו ללכת, קודם כל הוא צריך לדעת איזו שואלה הלכתית. ובזה להתייעץ עם רבותיו, וכפי שאמר הרב אבינר, דומני שאי אפשר לתת בזה כללים. כל בחור הוא מקרה לעצמו, והסביבה, והזמן, והמקום, והכל צריך לקחת בחשבון, אבל רק רציתי שידעו שיש גם דרך כזאת, זה נכון, שזה סיכון מסוים. אני הייתי יכול לגמור כבר חצי תואר עוד לפני הגיל של הגיוס שלי, אם הייתי רוצה. וזה באמת היה נכון, ו... אני ידעתי שאני נכנס לסימן שאלה, ובמכון לב הציעו לי לפרוס את הלימודים על פני 6 שנים. הם אמרו לי, אתה רק צריך לבוא איזה שעה וחצי למכון, ומשהו כזה בשבוע, אחרי סמה, ואתה זה, ותגמור את התואר לא בשנתיים, לא בשלוש, אלא 6 שנים, ואנחנו מוכנים לבוא לקראתך. אבל שאלתי אותם, בסדר, אבל אחרי השש שנים הללו, שבסדר, אני רק אבוא לשעה וחצי, שתיים, שלוש, אני לא זוכר מה בדיוק סכום השעות היה, אבל ממש מזערי, אז מה יהיה אחר כך? אמרו לו, אחר כך? אנחנו לא זה כבר מקום עבודה, זה כבר שמונה שעות פלוס וכו'. אמרתי, תודה רבה, הבנתי. אז, וזה נכון, מבחינתי זה היה ללכת למשהו, לסיכון, שפחות ברור לי, הכל נכון, אבל מה אני אגיד לך, באהבתה תשגה תמיד. זהו, הייתי מאוהב במשהו.
אני לא יודע על מה
אני
צריך לחלוק ממה שנאמר לפני כן, אבל כיוון שנתנו לי רשות הדיבור, אז אני אסלח את הדברים בסגנוני. דבר פשוט שעם ישראל צריך גדול לתורה זה מלכדי פשיט, והישיבה תפקידה לעצמח גדול לתורה, אבל לא כולם יוצאים גדול לתורה, זאת גם את מציאות. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יש כוחות נפש שונים, יש כוחות נפש שונים, יש כוחות נפש שמשכים לדברים אחרים, וזאת הכוונה האלוקית בבריאתם, בזה שהקדוש ברוך הוא נטע בהם את כוחות הנפש שלו, לפתח אותם, את הכישורים שלו, וזה גם רצון הקדוש ברוך שהכישורים האלה לא יכולים לבוא. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הכישורים האלה? שילכו לאיבוד? להבל ולריק? אז מי שיש לו נטייה לדבר מסוים, זה רצון השם. זה לא, שוב, זה לא בא לסתור את הצורך ואת המחויבות לכל מי שיכול לגדול בתורה, להיות גדול בתורה ולהשפיע לתורה בעם ישראל. אבל צריכים לדעת ש... הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולם באותה צורה. מה שהגמרא אומר, רב שמעון בר חי, רבי ישמעאל, שחביב עשו ולא עלתה בידם וכו'. ומסביר הרב, שעלתה בידם ולא עלתה בידם, זה ויכוח, ויכוח בטבע נפש האדם. מה מתאים לאדם? מה מתאים לאדם? הדבר השלישי, השאלה היא לא רק פרנסה או לא פרנסה, אלא השאלה איזה סוג פרנסה. האם אנחנו רוצים שכל הרופאים יהיו חילוניים? האם אנחנו רוצים שכל הפסיכולוגים יהיו חילוניים? כל המהנדסים יהיו חילוניים? כל מקבלי פרס נובל יהיו חילוניים? או גויים? אנחנו לא רוצים שמעם ישראל, אפילו בתוך החברה הישראלית, כל הפסיכולוגים החרדים באו אמריקה, כל הרופאים החרדים באו באמריקה. בארץ לא צומחים, לא יכולים לצמוח. למה? מכיוון שאם עזבת את עולם התורה אתה צריך לפנות להיות סויכר, אין לך לא רכשת מקצוע. לכן אני לא מבין איזה התנגדות יכולה להיות ללמוד מדעים. מה הבעיה? במקום שלימוד להיות סויכר וכל היום ימכור כסף, יקנה כסף ויתבע כולו בכסף, במקום זה הוא לומד איזה משהו שבונה את כלל ישראל. השאלה העיקרית זאת המסגרת. אם מחר בבוקר כל מי שעוזב ישיבה יוצא מן בית המדרש, מן השמיים, אין אפילו ביד תואר ביה, מה אכפת לי? אין כל בעיה. ואם יהיה תואר MA עוד יותר טוב, מה הבעיה? הבעיה זה תקופת ההכשרה. תקופת ההכשרה זה כבר המסגרות. ורוב האקדמיה, חלק מהאקדמיה, זה לא רק לימודים אקדמיים. זה מה שמכונה האווירה הסטודנציאלית, שהרבה פעמים הרסנית, ומחלה את הלב ומחלה את הנפש. וזאת הבעיה. לא הבעיה לימודים אקדמיים. מי שעזב את עולם התורה בגלל שהוא לא יכול להתפטר בתורה, בגלל שהוא רואה, הוא לא רואה סימן יפה בלימודו, הוא רואה שמדשדש במקום, הוא לא מתקדם. אז מה הוא יהיה? נבח? ימשיך להיות נבח בישיבה? מתוסכל כולו? מאות פעמים דיברו איתי, כל מיני אנשים יושבים בתוך הישיבה, נבחים, אין להם סיפוק, לא מצליחים, לא מתקדמים, אבל מה? זהו, זו האופציה היחידה שנפתחת בפניהם. עד שיום אחד הולך להיות סויכר. סויכר זה דבר גדול מאוד. אני כתוב ש... טוב, טוב, סויכר זה דבר גדול, אבל דברים יותר גדולים מלהיות סויכר. לבנות, לבנות את האומה, לבנות את ארץ ישראל. אבל שזה צריכים ידע. בלי ידע אתה לא יכול לעשות. כן, כן, אתה תעשיין עצום, בונה מפעלים, ואתה מעסיק כל מיני מהנדסים קטנים שכויר. זה, לא כל אחד הוא כזה. אז הבעיה זה לא ללמוד לימודים אקדמיים. הבעיה זה מוסדות האקדמיים. שבין פעמים, פעמים רבות נכנסים, ומושפעים, בעיקר שעוזבים תלמידים שהם לא נשואים, שהאוניברסיטה הופכת להיות הבית שלהם, בשונה מתלמידים נשואים, שנכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, ואליהם כל כך הרבה קשר ומגע נפשי עם מה שמתרחש בכותלי האוניברסיטה. זאת הבעיה. זאת השאלה העיקרית. מדעי הרוח זה עוד יותר בעייתי. ומדעי הנפש זה עוד יותר בעייתי. אבל לא היה לדעת שלא יהיו פסיכולוגים דתיים. לא היה לדעת שלא יהיו סוציולוגים דתיים. ואנשי עבודה סוציאלית דתיים. ובגלל זה באמת עכשיו הקמו כל מיני מכללות חרדיות שאפשר גם את המקצועות האלה ללמוד. אבל חייב שיהיה. לא רק בגלל הצורך של הציבור שלנו שהוא זקוק לאותם בעלי מקצוע, אלא גם בשביל לתרום מתוך המבט שלנו לכל החברה הישראלית. פסיכולוגי מתוך תורה, עובד סוציאלי מתוך תורה, בכל המקצועות האלה מתוך תורה. אבל בשביל כך, ואני אחזור לדבר שכבר אמרתי, צריכים עוצמה גדולה של תורה. הפסיכולוגים התורניים שאני מכיר, החשובים, זה כאלה שלמדו שנים על גבי שנים בישיבות. למדו 10 שנים, 12 שנה, ואחר כך הלכו ללמוד פסיכולוגים. אז תגידו, אז מתי נגמור את התואר? כשתגמור אותו. אתה תגמור אותו. אבל אתה תהיה אז משובח מן המשובחים. אז אני לא אומר שכל אחד צריך ללמוד 12 שנה. אלה חברו אותה. היה בחור איבי. חברותה שלי בישיבה. למדנו כמה שנים ביחד, התחתן בגיל צעיר מאוד, למד בכל אלה הרבה הרבה שנים. יום אחד הוא הרגיש שלא מתקדם יותר. הוא כבר היה אחרי 10 שנות ישיבה, מגיל 18, הוא היה קרוב לגיל 30. אבל אני מבין שלא יודע מכל מיני סיבות שלא מתקדם, והתחיל ליצור אצלו משבר. אותו יום, בהמלצת ראש הישיבה שלו, הלך ללמוד מדעים. אני חושב שהוא למד ביולוגיה. עשה תואר ראשון, עשה תואר שני, עשה תואר שלישי. הוא דוקטור בביולוגיה. מי שהולך למדעי הרוח, הוא צריך בניין פנימי וחוסן פנימי עוד יותר גדול. לא, יותר גדול מ-12 שנה, והכוונה, הוא זקוק ליותר חוסן פנימי מאשר מי שהולך ללמוד מדעים מדויקים, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה. מכיוון שהוא מתמודד עם מבט אחר על האדם, מבט אחר על נפש האדם. ובזה נסיים שהבעיה הזאת היא קיימת עוד יותר אצל בנות. כי בנים בכל אופן למדו כמה וכמה שנים. אבל בת הייתה בשירות לאומי, הייתה שנה אחת במדרשה, כולי אי ואולי, ואחר כך הולכת ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה, ומתתים אותה עם התתי קטן. ולא עומדת בזה. כי חשופה לתפיסות מאוד מאוד חזקות. צריכים המון המון, צריכים עוצמה גדולה רוחנית. אבל ודאי שאנחנו צריכים להצמיח אנשים אקדמיים מתוך תורה כדי לפעול בתוך הציבור שלנו, לפעול בתוך החברה.
לפני שאני אתן את המיקרופון לרב יומר, אני רוצה להזכיר לכל מי שרוצה שהציבור מוזמן לשאול שאלות תוך כדי, ולאחר כולם מוזמנים להשתתף.
לרב בן מנת הפריע סוף השאלה לגבי הנושא של הפרנסה, לי מפריע התחלת השאלה. האם קיים ערך מוסף ברמה האישית בלימודים אקדמיים? אני לא כל כך מבין מה פה של מילים רמה אישית, ואני אסביר. הרב קוק, על הקטע שאנחנו אומרים בתפילת יום כיפור, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, כותב כך: לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל, מהתחלת העולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. ואם לא נוצרתי עד אותו זמן, הוא עוד שלא היה כדאי עד אז להיברות, ולא היה בצורך. וכעת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. אני חושב שכשאנחנו דנים על האוניברסיטה, אנחנו צריכים קודם כל שבן אדם יברר לעצמו פה בישיבה, בכל ישיבה אחרת, מה תפקידו בעולם. בשביל מה הוא נברא? כשאדם הולך לעבודה, לדבר שדורש ממנו המון כוחות, כוחות פיזיים, כוחות נפש, הולך ללימודים של כמה שנים, הוא צריך לראות האם זה חלק מהשליחות שלו. ואני חושב שלענות שכולם כן או כולם לא, זה לא נכון. צריך לבדוק כל אדם ואדם. יש אנשים שבדי התשובה היא כן, וזה חייב להיות חלק מעבודת השם. חלק מהסטודנטים שנפגשתי, שירדו ברמה הרוחנית, זה בגלל שהם בעצם הלכו מתוך אילוצים. לא הלכו מתוך הבנה שזה חלק מעבודת השם שלהם. ואנחנו צריכים לחיות חיים של לכתחילה, לא חיים של דיאטה. ואדם צריך לברר טוב טוב מה תפקידו בעולמו. ולכן אם הוא הולך, הוא לא הולך למימוש עצמי, הוא הולך כשליח הקדוש ברוך הוא, כי זה תפקידו בעולמו. יש אנשים שתפקידם בעולמם הוא לקדש שם שמיים על ידי להיות מדען דתי. יש אנשים כמו שהרב אבינר דיבר, רופאים דתיים, פסיכולוגים דתיים, יש איזה צורך. אבל אם הולכים, לא הולכים מתוך אילוץ, לא חיים לחיים של דיאבת, אלא אם אני צריך לברר אם זה חלק משליחותי בעולמי. ואם זה חלק משליחותי בעולמי, אז אני אלך אבל לבדוק שאני לא רק אתחיל כשאני מבין שזה חלק מעבודת השם, אלא גם כשאני אסיים אני אבין שזה חלק מעבודת השם. ופה אני רוצה להתייחס לדברים של הרב, של פרופסור סוכנו. ודאי, אני חייב להגיד, כשמדברים על האוניברסיטה אני לא יכול לא להגיד משהו אישי. אני גדלתי בבית שבאמת ראיתי את מה שפרופסור סוכניק דיבר, איך החוכמה שמדעי הטבע באמת מצמיחה אנשים גדולים. אבל פגשתי גם סטודנטים, פרופסור סוכניק, שדווקא האווירה של אוניברסיטה של הכל ביקורת והכל פתוח ואין מוסכמות ובודקים כל דבר עד הסוף, יכולה גם בחור שמגיע לא מספיק חזק ואם לא מספיק תורה, כמו שהרב אבינר דיבר, דווקא החשיבה הזאת יכולה גם לפתוח לו שאלות שאחר כך הוא יידרדר למטה. לכן אם אנחנו צריך לדעת שגם החשיבה האוניברסיטאית מצד אחד היא מאוד מאוד מפתחת, אבל מצד שני צריך לדעת שהנושא הזה שיש דברים מסיינו בתורה שאנחנו לוקחים אותם כי"ג עיקרים, כמוסכמות, אנחנו לוקחים אותם כנקודת התחלה. ולכן בחור צריך להגיע, אם הוא מגיע לאוניברסיטה, כשהוא מלא, כמו שהרב אבינר דיבר, מלא תורה, ועושה את הדברים מתוך הבנה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אי אפשר לחנך דור של אילוצים. אנחנו צריכים לחנך לאנשים גדולים, לאנשים שעושים את הדברים במידה ואחרי ברור אמיתי, ברור לו שהוא יקדש שם שמיים על ידי הדבר הזה. עכשיו יש הרבה סכנות. כמו שהרב אבינר דיבר, יש סכנה של האווירה, יש סכנה של חלק מהלימודים שיכולים ליצור איזושהי סתירה פנימית שתגרום לו לחוסר ודאות. ואדם צריך לדעת שאם הוא ניגש לזה, הוא מכין את עצמו, הוא עושה לעצמו דברים תוך כדי, יש לו קשר עם רב, הוא נמצא בחברה הנכונה, יש לו קביעות איתים לתורה, הוא נמצא ברמה הרוחנית הנכונה, הוא נמצא מקיף את עצמו, נמצא במוסד הנכון, והוא מקיף את עצמו מכל עבר, כדי באמת שהוא יתחיל כשזה חלק מעבודת השם, והוא יגמור כשזה חלק מעבודת השם, והוא ירגיש שכל חייו הוא מקדש שם שמיים.
איך
הוא
יודע אם הוא מוכן?
מה?
איך בחור אמור לדעת שהוא מוכן?
לדעתי, איך בחור אמור לדעת שהוא מוכן? שתי דברים. א', שיהיה אמיתי עם עצמו. שיקשיב לקול הפנימי שלו. הקול הפנימי שלו יגיד לו אם הוא מוכן או לא מוכן, ושיעשה את זה בכנות. אחד הדברים שטוב טוב צריך להתחנך בישיבה, זה להכיר את עצמי. ולדעת אם אני מוכן או לא. דבר שני, שישאל את רבותיו. ולא שרבותיו יגידו לו עליו, אלא רבותיו ייתנו לו את השאלות שיעזרו לו להבין אם הוא מוכן או לא מוכן.
אני רק כחלק מהתשובה שם אני רציתי לקפוץ, אני לא יודע כמה זמן יישאר לנו, פשוט יש כמה דברים מאוד פרקטיים שחייבים לעשות. למשל הקפדה על תפילה בציבור, חיבור לתפילה לקדוש ברוך הוא יום יום עד כמה שאפשר, לא משנה בה, גם בלימודים גם בעבודה. חברותה, לימוד כמובן מקובל חשוב, אבל לימוד בחברותה, שיהיה לך מישהו שאתה מדבר איתו, שהשיח שלך איתו תהיה באמת שיח של חברים, או שאתה גם בודק את עצמך והמחשבות והירורים האלו שהרבנים דיברו עליהם, שיהיה לך מי לשתף בהם. אתה לא יכול לעשות זה לבד.